טוב, שלום רבותיי. אנחנו אמרנו בפעם הקודמת, אחרי שראינו באופן כללי מאוד את דברי הרמב״ם בהלכות מלכים ביחס לתנאי השלום ותנאי המלחמה, כשבעצם אופציית השלום ואופציית המלחמה היא כדי להעמיד מלכות ישראל, אז אנחנו אמרנו שאנחנו נלמד את מצוות הסדלת של הרמב״ן. אז הנה לפנינו ברוך השם צילום גדול שאפשר לקרוא. מצוות עשה ד'. כידוע הרמב״ם מנה את ספר המצוות, בספר המצוות. כלומר הרמב״ם מנה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, שהסך שלהם כידוע יותר רק מצוות, לא רק הרמב״ם, ראשונים רבים, אסמק, ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן וכו', ספר החינוך כמובן, מנו את מינן המצוות דאורייתא. ויש מספר מצוות, הרמב״ם למשל בהקדמתו לספר המצוות, אז הוא כותב 14 כללים, על פי איזה כללים הוא הניג את עצמו לכלול בתוך המצוות את המצוות הספציפיות האלה. ואז הוא מונה 14 עקרונות, שרק מצווה שעומדת ב-14 עקרונות האלה, היא נקראת מצווה, היא נמנית בתוך מניין המצוות. בכל אופן, הרמב״ם באופן פשוט לכאורה, וזה לא נכון מה שאנחנו אומרים עכשיו, אבל הרמב״ם באופן פשוט לא מנה כביכול את מצוות יישוב ארץ ישראל בתוך מניין המצוות. אמנם הרמב״ם מזכיר בהרבה מקומות, גם בהלכות כתובות, גם בהלכות שבת, גם בהלכות מלאכים כמובן וכו', מזכיר בהרבה מקומות את הסוגיה של מצוות יישוב ארץ ישראל, ומשמע מדבריו בהלכות מתנות עניים וכמה מקומות, משמע מדבריו באופן חד משמעי שוודאי שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. בכל אופן, הרמב״ם לא מנה את המצווה הזאת כמצווה. יש כמה הסברים. אחד ההסברים שהרמב״ם לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל כי היא מצווה כללית. והיות, והרמב״ם אומר בספר השורשים, ב-14 השורשים, שאחד מהעקרונות שעל פיהם הוא מנה מצוות שהן רק מצוות פרטיות, אבל לא מצוות כלליות, אז היות במצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה כללית שעליה כל התורה עומדת, כי כל התורה בחוץ לארץ, מבחינת ציונים ובארץ ישראל, כאן מופיעה התורה. לכן זה אחד ההסברים המפורסמים, למה הרמב״ם לא מנה מצוות יישוב ארץ ישראל, למרות שזו מצווה. כי מצוות כלליות הרמב״ם לא מנה. כי הרמב״ם מנה מצוות פרטיות, מצוות כלליות, עליהם כל התורה עומדת, אז אין מה למנות אותם. טוב, סוגיות ארוכות, סוגיות אחרות. בכל אופן, הרמב״ם לא מנה בספר המצוות את מצוות יישוב ארץ ישראל בתוך תרי"ג המצוות. על גבי הרמב״ם כתבו ראשונים ואחרונים. הרמב״ן למשל, כידוע, יש הוספות לספר המצוות של הרמב״ם, יש הוספות של הרמב״ן. הוספות ששכח אותן הרב, ככה, מצוות ששכח אותן הרב, ככה קורא לזה הרמב״ן. ואחת המצוות שהרמב״ן מתייחס אליה היא כמובן מצוות עשה ד', מצוות יישוב ארץ ישראל. ואם אמרנו כמה פעמים שלכל בית מדרש יש איזשהו ברזל כזה, כלומר איזשהם מקורות יסוד שהם מקורות יסוד ההשקפה של אותו בית מדרש, אין ספק שבמכון מאיר אחד מעקרונות ההשקפה שלנו זה הרמב״ן במצוות עשה ד'. כלומר, לא יכול להיות שאדם ילמד במכון מאיר ולא ייפגש בצורה מסודרת פעם אחת לפחות עם מצוות עשה ד'. אז לכן צילמנו את זה לפנינו, כדי שיהיה לנו את זה, וננסה ללמוד את הסוגיה הזאת היום. בסדר? אז אנחנו מתחילים ללמוד את מצוות עשה ד' של הרמב״ן. המצווה הזאת, או הפסקה הזאת ברמב״ן, מחולקת לכמה חלקים. אולי נקרא ככה בריצה מהירה את כל ההלכה הזאת, אחר כך נתחיל לחלק אותה לחלקים. מצווה ד' שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אומרו להם והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ופרט אותה להם במצווה הזו כולה בגבוליה ומצריה, כמו שאמר, ובוא הר האמורי ואל כל שכנה בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים, שלא יניחו ממנה מקום. והראיה שזו מצווה, בניגוד לרשי, או לפחות הבנה אחת ברשי, שאומר שזו הבטחה, והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה בינן המרגלים עלי רש, כאשר דיבר השם לך, אל תירא ואל תחת. ואומרו עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ שנתתי לכם. וכאשר לא אהבו לעלות במאמר הזה, כתוב, ותמו את פי השם, וכן לא שמעתם. הוראה, כל זה הוכחה, הוראה שהוא מצווה, לא ייעוד והבטחה בלבד. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. כנראה זה טעות, זה לא מלחמת מצוות, זה מלחמת מצווה. וכן אמרו בגמרא סוטה, אמר רבה, מלחמת יהושע לכבוש דברי כל חובה, מלחמת דוד לרווחה דברי כל רשות, ולשון ספרי, וירשת וישבת בה, בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת זין עממים שנצטוו לעבדם שנאמר אחרים תחרימם. אין הדבר כן, שאנו נצטוונו להרוג האומות ההם בלחמה ממנו, ואם רצו להשלים נשלים ונעזבם בתנאים ידועים. אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתה מן האומות בדור מן הדורות. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם כמאמרם בדברים רבה, הגרגשי פנה והלך לו ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקה, נצטוונו אנו לבוא בארץ ולכבוש הערים ולהושיב בשבטנו. וכן אחרי אחריתנו העמים, אם רצו שבטנו לעוזבה ולכבוש להם ארץ שינה או ארץ אשור וזולתה מן המקומות, אינם רשאים שנצטוונו בכיבושה ובשיבתה. ומאמרה מלחמת יהושע לכבוש, תבין, כי המצווה הזו היא הכיבוש. וכן אמרו בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, לכם יהיה. אמר להם, כל המקומות שתכבשו, חוץ מן המקומות האלו, הרי הם שלכם. או רשות בידם לכבוש, תלמוד לומר, עד שלא יכבשו ארץ ישראל, תלמוד לומר, או סליחה, או רשות בידם לכבוש, חוץ לארץ, סליחה. לא קראתי נכון. או רשות בידם לכבוש חוץ לארץ, עד שלא יכבשו ארץ ישראל, תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים, ואחר כך כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו וכו'. ואומרו, או ואמרו, ואם תאמר מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות שם, אמרו, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ, והוא לא עשה כן. הרי נצטוונו בכיבוש בכל הדורות. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת ארץ ישראל עד שאמרו בגמרא בכתובות, כל היוצא מנה ודר בחוץ על הארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, וזולת זה הפלגות גדולות בכל התלמוד וכו', שאמרו בה, הכל הוא ממצוות עשהו שנצטוונו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ממנו הכוונה מאיתנו, ואפילו בזמן גלות. נא להדגיש את המשפט הזה. אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. ולשון ספרי מסיים הרמב"ן, ולשון ספרי מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חננה בן אחי רבי יהושע ורבי נתן, זה סיפור אחד, יש לנו סיפורים אחרים, שהיו יוצאים חוץ על הארץ והגיעו לפלטיה, גרסה אחרת פלטום, וזכו את ארץ ישראל, וזקפו את עיניהם, זלגו דימותיהם, וקראו בגדיהם, וקראו המקרא הזה, וירשתה וישבת בה, ושמרת לעשות. ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. טוב, חשוב לראות את הפסיפס הכולל. עכשיו אנחנו נתחיל קצת לפרק את הרמב"ן הזה, להבין אותו בצורה מסודרת. מצווה ד' שנצטוונו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אומרו להם, ואורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. אז אם הרמב"ן מביא פסוק, כדאי טיפה להתבונן בפסוקים. אני מרשה לעצמי קצת לסטות מהרמב"ן הזה, לקבל קצת פרספקטיבה יותר כוללת, כדי להבין יותר נכון את הרמב"ן. תנ"ך, אם יש. מה המקור של הרמב"ן בתורה? אם במקרה מישהו מזהה, אולי תכף נשתמש, בינתיים לא. סליחה? לא, לא, ודאי שלא, לא. הרמב"ן אין לו תגובה לרמב"ן, לא? מה פתאום? מה פתאום? המקור לדברים זה בספר במדבר, פרשת מסעה, פרק למד ג', מפסוק נון עד סוף פרק למד ג'. אם מישהו במקרה יכול לראות סביבו, אם יש כאן חומש במדבר עם רש"י, או אולי אפילו מקראות גדולות, יותר טוב. אם אפשר להביא מקראות גדולות במדבר. יש פה? אה, רגע, רגע, אל תלך, שנייה, שנייה. יש גם פה. יש? תודה רבה. בואו רגע נלמד את הפסוקים ביחד, ברשותכם. פרק למד ג' וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. עכשיו בואו נדייק בפסוקים. דבר ראשון, אולי עכשיו איזה רבע שעה נשקיע בהתבוננות בפסוקים, פשט פסוקים. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, ואורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. פסוק הבא, ואורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורל וכו' וכו'. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. טוב, כשאנחנו כבר מתבוננים בפשט, פעמיים כתוב בתורה ואורשתם. נכון? א', ואורשתם את כל יושבי הארץ, אחר כך, ואורשתם את הארץ. אם כן, יש מצווה להוריש את יושבי הארץ, את מי שיושב פה, את הגויים היושבים פה, ויש מצווה להוריש את הארץ. קודם כל, מה זאת המילה ואורשתם בכלל? מה זה נקרא להוריש?
יש ירושה ויש הורשה.
כאן כתוב הורשה. ואורשתם את יושבי הארץ, ואורשתם את הארץ. נכון? כלומר, התורה מקדימה. קודם כל צריך להוריש את יושבי הארץ, אחר כך צריך להוריש את יושבי הארץ. אז אנחנו לומדים רש"י, כל מי שיש לו בעיות עם מה שהולכים להגיד עכשיו, אז יש לו בעיה עם דברי תורה, עם רש"י. אומר רש"י, כמובן כאן מדובר על שבעה עממים. כלומר, כאן מדובר על זין עממים, למרות שהרמב"ן, תכף נראה, אומר שלא מדובר דווקא על שבעה עממים. בסדר, אבל פשט הפסוקים, שבעה עממים. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. איך אנחנו יודעים שמדובר בעובדי עבודה זרה? המשך הפסוק. ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. אומר רש"י, מה זה והורשתם את כל יושבי הארץ? מילה אחת. והורשתם וגירשתם. באים לארץ, צריך לגרש את היושבים כאן. אבל לא לשכוח, הרי אנחנו למדנו שאפילו במלחמת מצווה, לפי הרמב״ם, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת מצווה, אחד מלחמת רשות. אז זה לא הכרחי לגרש. כלומר, שלושה כתבים שלך יהושע. אתם רוצים ללכת מרצון? בבקשה. אתם רוצים לשבת פה בשלושת תנאי השלום שדיברנו בשבוע שעבר? בבקשה. אתם לא רוצים לא את זה ולא את זה? מלחמה. כלומר, והורשתם הכוונה וגירשתם. עכשיו, איך מגרשים? תלוי. מגרשים את העבודה זרה מפה, או בהסכמה, או באי הסכמה, או במלחמה. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, וגירשתם. הלאה, אחרי שאנחנו מגרשים את יושבי הארץ, או יוצרים תנאי שלום כפי הדעת הרמב״ם, כפי שראינו על פי הלכה, אז, והורשתם את הארץ וישבתם בה. לכן הפסוק הוא כפול, והורשתם את יושבי הארץ, ואגב והורשתם את הארץ. קודם כל מדובר להוריש את מי שיושב כאן, את העמים שפה אחרי זה, מדובר להוריש את הארץ, אומר רש"י, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, אומר רש"י, והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה. כלומר, רש"י מסביר, והורשתם את יושבי הארץ הקודם, את יושבי הארץ, והורשתם את הארץ הזה, זה גם והורשתם אותה מיושביה, והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה. כלומר, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו, ואם לא תורישו את יושבי הארץ פה, לא תוכלו להתקיים בה. מכאן יש רצוי להבין ברש"י, ככה גם מבין הרמב"ן את רש"י על התורה, והרמב"ן כאן על התורה אומר שכאן מצוות עשה של יישוב הארץ, כאן בפסוקים האלה, זו מצוות עשה לדורות. רש"י אומר, לפחות הרמב"ן הבין אותו ככה, שרש"י אומר הבטחה. אם כן, אם נסכם כרגע, אנחנו צריכים להוריש את יושבי הארץ, כדי שנוכל לשבת בארץ. טוב, אם הגענו עד לפה, כדאי להתקדם עוד טיפה. ואם לא, לגרש את יושבי הארץ, ואז לרשת את הארץ. מה זה לרשת את הארץ? למדנו פעם קודמת שזה העמדת מלכות. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכנסתם לארץ, להעמיד להם מלך. מה כולל את העמדת המלכות? נראה עוד מעט ברמב"ן. הרמב"ן יפרק לנו את זה. יפרט ויפרק. הורשה, קודם כל הורשה. למה אתה קודם הולך על הירושה? אתה יודע מה ההבדל בין ההורשה לבין הירושה? מה ההבדל בין ההורשה לירושה? ירושה זה אדם יורש את אביו גם אם הוא לא עשה שום פעולה. יש, ודאי. אבל כדי שהיחס הזה יתגלה, צריך לעשות פעולה. צריך להוריש, לכן אני מתנגד. יש הבדל בין הורשה לבין ירושה. ירושה זה פסיבי. בן יורש את אביו, גם אם הבן לא עשה שום פעולה. לא עלינו, אביו נפטר, הבן יורש אותו. באופן אוטומטי. הוא פסיבי הבן, אבל הוא יורש אותו. להוריש זה לעשות פעולה. אז אנחנו מצד האמת יורשים את הארץ, אבל כדי לחשוף את הירושה, אנחנו צריכים להוריש. כלומר, לעשות פעולה.
אז רגע, למה עוד פעמיים הופיע המילה?
פעם אחת, פשט, פעם אחת להוריש את יושבי הארץ. פעם שנייה צריך להוריש את הארץ, שלא הסברנו מה זה להוריש את הארץ. להוריש את יושבי הארץ זה לגרש. או תנאי שלום לפי מה שדיברנו. להוריש את הארץ, להעמיד שלטון. מה זה כולל העמדת השלטון הזאת? נראה עוד מעט. נגענו בזה כבר, אבל נראה ברמב"ן. אז אם כן, והיה, ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם וכו', והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. בסדר? ואם לא תורישו את יושבי הארץ, ואם תהיה מציאות חד ושלום שלא הורשנו את יושבי הארץ, כרגע אנחנו מסתפקים בפשט הכתובים שמדובר על יושבי הארץ, עובדי העבודה זרה, למרות שהרמב"ן טרף אומר שלאו דווקא מדובר על עובדי עבודה זרה, ולאו דווקא בדור ההוא, אלא כל הדורות, ובכל המצבים, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, מה יקרה? אומרת התורה, יקרו ארבעה דברים, ולצרנו הרב, איננו ראו ולא זר. א', והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם. שלב א', סיקים בעיניכם. שלב ב', ולצנינים בצדכם. שלב ג', וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. ודבר רביעי, חס ושלום, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אעשה לכם שדימיתי להם. טוב, אז אנחנו נלמד רש"י ונוסיף הערה אחת באורחה עם הקדוש. מה זה לסיקים בעיניכם, קודם כל? ליתדות המנקרות עיניכם. סיקים, אומר רש"י, תרגום של יתדות, סיכיה. אם כן, כשאנחנו נגיע לארץ, אז יהיו פה גויים, לפי פשט הפסוקים נראה ברמב"ן שזה לאו דווקא עובדי עבודה זרה, יהיו פה גויים, שהם יהיו כמו יתדות המנקרות לנו את העיניים. עכשיו, את המשפט הזה אפשר להסביר לפחות בשני אופנים. יתדות מנקרות עיניים. אפשר להסביר בשני אופנים. א', בצורה הפסיבית. עם ישראל יגיע לארץ ישראל, יהיה אמור לרשת את הארץ, ובתוך רחבי ארץ ישראל הגדולה, יהיו כל מיני כפרים, יישובים של גויים, שכשאנחנו נסתכל מסביב, זה ינקר לנו את העיניים. יפריע לנו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה לא רק ינקר לנו את העיניים, כלומר, אנחנו נראה אותם וזה ינקר לנו, אלא הם ינסו לנקר לנו את העיניים. הם יהיו כיתדות, המנקרות עיניכם. איך קוראים לזה היום? קסם. פיגוע. כלומר, אפשר להסביר את זה או פסיבי או אקטיבי, לא משנה. זה יש שלב א'. בקיצור, כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, והוא לא ייצור את היחס הנכון בינו לבין האומות הרחוקות כאן, או בין העמים היושבים כאן, אז אי יצירת היחס הנכון תיצור איזושהי מציאות של דינמיקה ומאבק בין שני הכוחות. או שהמאבק יהיה פסיבי וזה יפריע לנו עצם זה שמשווים כאן, או שהם יעשו מעשה וינסו לנקר לנו את עינינו. כן.
אני מפרש את זה שאתה לא מבין, שאתה לא רואה את המציאות בצורה נכונה.
זה נכון. זה הסבר שלישי, לכן אמרתי שניים מההסברים. יתדות המנקרות עיניים, כלומר, יעשו אותנו עיוורים. כל כוח על ההערה. כלומר, יגרמו לנו להביט על המציאות בצורה לא נכונה. קוראים לזה אוסלו, בעברית. ב', זה יש שלב א', אבל זה לא ייגמר בזה. ולצנינים בצדיכם, מה זה צנינים? אומר רש"י, פותרים בו הפותרים, כלומר אותם אנשי הלשון, לשון משוחת קוצים, השוחחת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. בשלב הראשון, זה יהיה רק יתדות המנקרות עיניים. או שעצם המציאות שלנו יתפריע לנו, או שינסו לפגוע בנו, או שישבשו עלינו דעתנו, וכו'. בשלב השני זה כבר יתחיל להיות משהו יותר מעשי. יסגרו עלינו. מה קורה לשיח? יש שיחים קוצניים כאלה, שהם שיחים ככה עגולים, ובתוכם יש איזשהו, איזושהי חיה, או כן, או אגם לא עלינו, נגיד שנתקע לו היד בפנים, או הסוודר, כן, הציצית נתקע לו שם בפנים. הוא לא יכול להוציא את היד, זה שוחח עליו. זה חופף עליו, הוא לא מסוגל לצאת מזה. אז הם יהיו כקוצים, כמשוחת קוצים, השוחחת אתכם, לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. יתחילו ליצור איזושהי מציאות של, נקרא לזה, חס ושלום להבדיל אלף אלפי הבדלות, גטאות יהודים, אוטונומיה יהודית, בתוך מרחבים של אויבים. ויתחילו להם עלינו בכבישים, למשל, רק אני מסביר את זה ברמה המעשית, אין יוצא ואין בא. יסגרו עלינו מבפנים. כלומר, הם יהיו מבחוץ, ואנחנו נצטרך להיות כלואים בפנים. זה משוחת קוצים, זה שלב ב'. שלב ג' יותר חמור. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. מה זה וצררו אתכם? אומר רש"י כתרגומו. מה מתרגם אונקלוס? וצררו, ויעיקון לחון על ארץ דיאתון נתבין בה. בשלב הראשון זה יהיה פסיבי. בשלב השני, לפחות בתוך היישוב היהודי, נהיה אוטונומיים. ובחוץ יפריעו לנו תפקד. בשלב השלישי, לא. ייכנסו פנימה לתוך מקומות היישוב היהודי ויתחילו להעיק לנו וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אור החיים הקדוש מתרגם כאן, מסביר כאן פירוש נבואי. מה זה מצררו אתכם? אומר אור החיים, אין פה אור החיים, אבל במדבר פה, הנה יש. אומר אור החיים הקדוש וצררו אתכם אל הארץ, פירוש לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר קומו צאו ממנו. ינסו לגרש אותנו מהמקומות שאנחנו כן יושבים בהם. וחס ושלום שלב ד', ראינו, והיה כאשר דמיתי, כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם, כלומר, גלות. אני דימיתי להגלות אותם, ואתם תגלו מפניהם. נורא. אז אם כן, אנחנו צריכים להוריש את תושבי הארץ, ולהוריש את הארץ. ואם לא נוריש את תושבי הארץ, לא נוכל לרשת את הארץ. ואז מה יהיה? שלב א' יתדות, שלב ב' משוחת קוצים, שלב ג' העקה, לסלק אותנו ממקומות יישובנו, סלב ד', חז ושלום, יצליחו לעשות את זה. הנה, גוש קטיף כמשל. מול עינינו. זה רביעי, דימו להגלות אותנו, יגלו אותנו. גלינו מפניהם. ארבע. אעשה לכם את מה שדימיתי להם. את שדימיתי להם. שלוש, יתחילו להלפיל עלינו לחצים, צבאיים, פוליטיים, כלכאיים, לצאת מהמקומות שאנחנו יושבים בהם. שלב ד' יצליחו, חד ושלום. ומאיפה הכל התחיל? שלא הורשנו. שלא הורשנו את הארץ, כי לא הורשנו את תושבי הארץ. לכן המסלול שהתורה מתארת הוא מסלול ברור. דבר ראשון, להוריש את תושבי הארץ, ומתוך כך להוריש את הארץ, שתכף נראה מה זה כולל להוריש את הארץ, ואם לא נוריש את תושבי הארץ, אז נגיע לארבעת השלבים האלה. מה? הגענו באופן מסוים כמובן, הקדוש ברוך הוא הבטיח, נבואות נביאינו התגשמו. ברור. הסוף, הכל בסוף יופיע בצורה מלאה ובצורה שלמה. אבל בשלב התהליכי, בשלביות של התהליך, זה יקרה. זה מה שהתורה אומרת. עכשיו, אם כן, כשהרמב"ן מביא את הפסוקים והורשתם את הארץ, עכשיו אנחנו יודעים שהורשתם את הארץ הזה זה אחרי והורשתם את תושבי הארץ. לכן היה חשוב שנפתח את הפסוקים. והורשתם, הרי אנחנו מדברים על מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל אי אפשר ליישב את ארץ ישראל אם לא יוצרים את היחס הנכון בינינו לבין הגויים שיושבים כאן. שהיחס הנכון, כמו שאמרנו, יכול להיות הצעה לעזוב מרצון, הגרגשי פנה והלך קיבל ארץ אפריקה, יכול להיות הצעה לשלום, אפילו מלחמת יצא לפי הרמב״ם, שלושת תנאי השלום, שבעה מצוות בני נוח, עבדות ומס, כפי שדיברנו פעם קודמת, ואם לא, מלחמה. ואם לא נפעל את אחד משלושת אלה, לא יעזבו מרצון, ולא שלום על פי התנאים הנכונים, ולא מלחמה, כי עייפים מלהילחם, אין כוח להילחם, אז זה מה שיקרה. דרך אגב, מי שלא קרא עיתון, ואני מקווה שלא קראתם עיתון, אני שמעתי את זה, יישובי עוטף עזה, אתמול, נכון לאתמול ככה הבנתי, יצרו לעצמם, לא סומכים על הממשלה, יצרו לעצמם פתרונות חילופיים לדרום ולצפון, אזור חדרה ואזור אילת, במקרה שתהיה התקפה יותר חזיתית, יותר משמעותית מעזה. זה בדיוק. פשוט, זה העיתון של היום. מה שכתוב אתמול, עטפו עיתון, עטפו דגים. זה. מה זאת אומרת? כי הם חיינו ואורך ימינו. זה דברי תורה, אמת לאמיתה. טוב, עכשיו אחרי שהבנו שצריך ליצור יחס בינינו לבין נושבי הארץ, עכשיו היחס בינינו לבין הארץ. אומר הרמב"ן, שנצטווינו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. האמת שאני מתלבט עד לאן להגיע עם הרמב"ן הזה, כי אפשר עד פסח ללמוד את הרמב"ן הזה, ולא יספיק הזמן. יש כאן הרבה מה לחדד. אולי תכף נחזור למשפט הראשון. אז אם כן, יש לנו מצווה להוריש את הארץ, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אז הזכרנו את זה פעם קודמת. מצוות יישוב ארץ ישראל כולל שני חלקים. חלק אחד, שלטון לאומי. לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. כפי שראינו בהלכה, שאדם שרואה ערי יהודה וחורבנן, קורע. מה נקרא חורבנן? לא שהארץ היא שוממת וחרבה, לא שיושבים כאן גויים וארץ פורחת ולא יושבים פה יהודים, אלא אפילו שיושבים פה יהודים וארץ פורחת. אבל אם השלטון הוא שלטון גזר, שלטון גוי, כמו שאמר המשנה ברורה ראינו, על פי המעריק, אפילו ישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן, מחורבנן מקרי. אז אם כן, דבר ראשון, חלק ראשון של המצווה, שהוא החלק הכלל ישראלי, את זה הפרט לא יכול לממש. כשהרמב"ן עלה למחוץ לארץ, לארץ ישראל, הוא לא יכל להקים מדינה, הוא לא יכל להעמיד שלטון. אז לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. מה זה נקרא לעזוב את ארץ ישראל ביד האומות? לא להעמיד שלטון. לא רק לגור בחוץ לארץ, ואז עולים לארץ, אלא עולים לארץ ומעמידים שלטון. זה דבר ראשון. דבר שני, או לשממה. לא מספיק רק להעמיד שלטון לאומי, צריך להפריח את הארץ. צריך לפתח את הארץ. צריך לנטוע נטיעה, וצריך לבנות בית, וצריך לסלול כביש, וצריך להקים תעשייה ורכבת בירושלים.
עשינו את זה, אבל למה לא הצלחנו?
סיימנו. א', אנחנו מצליחים, ברוך השם. אנחנו לא מצליחים? אתה יודע, לפני 60 שנה, 70 שנה, באיזה פקקים היו היהודים? כשאדם עולה לירושלים בבוקר, והוא תקוע בשורש או במוצא או בבן גוריון, ובעזרת השם בקרוב נהיה תקועים בתל אביב, בדרך ירושלים. אתה יודע איפה עם ישראל תקוע לפני 70 שנה? בפקקים אחרים. לאבדי. ברוך השם, ירושלים מתפתחת. מי שגר בירושלים לפני 50 שנה, לפני 40 שנה, לפני מלחמת ששת הימים, לפני 30 שנה אפילו, יקום היום לתחייה, יראה את ירושלים, הוא לא יאמין. הוא לא יכיר את ירושלים. איפה היא מתחילה? איפה היא מסתיימת? מישהו ראה פעם את גילו? מישהו ראה פעם את רמות? פסגת זאב? ברוך השם, אנחנו עם צעיר בארץ הזאת, בתקופה הזאת. 60 שנה, סך הכל. ברוך השם, בונים. בונים ובונים ובונים, שעוד הרבה מה לפני, שעוד הרבה מה לתקן. אנחנו לא כפוי הטובה, שלא רואים את הטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע. אנחנו יודעים שיש מה לתקן עדיין. המלאכה לא הושלמה. אבל ברוך השם. אחד תקוע בפקק מתל אביב לירושלים, מקטר. מה אתה מקטר? תודה לריבונו של עולם. דרך אגב, זה הפשט. אם אני לא טועה אפילו, זה כתוב בסחרוב. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. נכון? לשלט שם למעלה, אלקטרוני. מסביר הרד"ק. מסביר הרד"ק על הפסוק הזה בתהילים. למה עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים? אומר הרד"ק, בגלל עולי רגלים שהיו עולים לירושלים, והיה צפוף, אז היו עומדות רגלינו. היינו תקועים? עומדות מכוניותינו בשערי לטרון. ברוך השם. ונקווה שזה יגיע לבן גוריון ויגיע לתל אביב. ככל שיש יותר יהודים בארץ, אז יש יותר פקקים. אז אנחנו מקטרים. אז אנחנו מתפללים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. הוא אומר את זה בתפילה, והוא מקטר שהוא תקוע בפקק. תגיד תודה. ברוך השם. זה לא מצחיק בכלל. זה כמו הרב ביגון סיפר פעם פה, שכשבנו את הבניין על ידינו, הבניין הזה, מי שזוכר, אז היה רעש. היה רע, זה הפריע כאן ללימוד. סוגם את החלונות שקטחו את הקדיחות. היה קשה. אז היו חבר'ה, כי התחילו לקטר. אמרו, רע, שאי אפשר ללמוד, מה זה הבניין הזה עכשיו מול האף וזה. אני ממש תמה עליכם. יהיו פה עוד 10 משפחות שיגורו בירושלים. צריך לשמוח. נכון שצריך ליצור איזושהי מסגרת שזה יהיה. פחות יפריע לתפקוד השוטף. אבל המבט היותר כולל, היותר פנימי, הוא מבט של שמחה, של התפתחות, לא מבט של חס ושלום של חידלון. הפוך בדיוק. אז עם ישראל קם לתחייה, והכימה לתחייה הזאת היא מעוררת סיבוכים כמו כל תינוק שנולד. הוא בר ברחם אמו, הכל טוב. אבל כשהתינוק בא לעולם, מתחיל להיות עצמאי, זה מתחיל להיות מסובך. אז מדינת ישראל היא לידה. היא תינוק צעיר יחסית. ובזמן ההתגדלות, בגיל ההתבגרות, יש משברים של גיל ההתבגרות. אז מה אנחנו מקטרים? צריך לראות את הכל בפרספקטיבה. זה ממש, אני אומר את זה בצורה עדינה, צריך לדבר את זה בתקיפות. זה כפיות טובה, לראות את כל מה שאין במדינה ובארץ הזאת, ולשכוח את כל מה שיש. זה פשוט כפיות טובה, חוסר הכרה בטוב. אתה צריך להודות על הטובה של ריבונו של עולם, זה א' ב', אדם אומר בבוקר מודה, שיגיד מודה. שיודע על הטוב שיש לו, ברוך השם. מה זה לא חשבת? זה הפשט. אז אנחנו מאחלים לעצמנו להיות תקועים בפקקים. אבל מאחלים לעצמנו שמדינת ישראל תדע להתמודד עם הפקקים האלה. כדי שיהיו יותר מכוניות, ויהיו ולא יהיו פקקים. אז פעם הבאה שנגיד, שנהיה תקועים בפקק, נגיד, ברוך השם, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. עינינו רואים. מה אתה אומר? נגיד, אפשר גם באוטו להגיד את זה. אם אתה תרד מהאוטו, יחשבו שאתה השתגעת. אבל אנחנו לא...
אלה הם חושבים שהשתגענו.
זאת האמת, ברוך השם. אז אם כן, מה כוללת מצוות יישוב ארץ ישראל? שני חלקים. חלק אחד ריבונות לאומית, חלק שני הפרחת השממה. לא, בואו נתקדם. לא מספיק רק להעמיד ריבונות כלל ישראלית. צריך לפתח את הארץ. לקדם אותה בכל התחומים, בכלכלה, בביטחון, בפוליטיקה, בתקשורת, ודאי בכל הפיתוחים המעשיים של הארץ הזאת. ברור. והמצווה הזאת של מצוות לא לשממה, כלומר הפרחת השממה, היא מצווה שמוטלת על כל יחיד מישראל, ונראה בהמשך לפי הרמב"ן, גם בתקופת גלות. כלומר, כשהרמב"ן עלה לארץ, הוא לא יכל לקיים את לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. הוא לא יכל כפרט להעמיד מדינה, להעמיד מלכות. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. זה מצווה כלל ישראלית, זה לא מצווה על הפרט. אבל הרמב"ן כן יכל לקיים עלייה לארץ כדי להפריח השממה. דרך אגב, או לא דרך אגב, יש ספרים מופלאים, צריך פעם להביא אותם כאן ולהעביר אותם בינותינו, בינינו. כדאי לקרוא כל מיני סיפורים על גדולי עולם במהלך כל הדורות שבאו לארץ, במסירות נפש ממש, חלקם מתו בדרך בשביל להגיע לארץ, לקנות איזושהי חורבה, חס ושלום להגיד על בית בארץ על חורבה, אבל אז היה חורבה, לקנות איזושהי חורבה בארץ ולנטוע איזה עץ, כדי שיהיה הפרחת השממה. כמה מאמצים עשו בשביל הדבר הזה? אז אם כן, מצוות יישוב ארץ ישראל כולל שניים. אומר הרמב"ן, והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ, אשר נשבעתי לאבותיכם. עכשיו, היות וזאת מצווה, אז לכל מצווה יש כללים. נגיד, דוגמה, אני רוצה להניח תפילין על האף. אני אניח תפילין על האף, יצא ידי חובה או לא? לא, למה? כי לכל מצווה יש את הכללים של המצווה. כלומר, זה לא העיקר שיש מצווה. לכל מצווה יש חוקים. יש כללי התנהגות באותה מצווה, כדי שהמצווה תפעל את מה שצריך לפעול. אז אם יישוב ארץ ישראל הוא מצווה, אז ליישוב ארץ ישראל יש גבול. כלומר, מה הם גבולות? הארץ. כמו כל מצווה שיש לה כללים, שיש לה חוקים. יש לה גבולות לכל מצווה. אז אם כן, היות וזאת מצווה, אז ממילא ברור למה התורה גם סיפרה, תיארה את הגבול. כי עד לכאן הגבול הוא ליישב את הארץ. זה גבול המצווה. מכאן ואילך זה כבר חוץ לארץ. כמובן, נכתבו אנציקלופדיות, ואני לא מגזים, נכתבו אנציקלופדיות על זה, שיש רמות שונות של גבולות ההבטחה. אפילו בתורה מופיעים כמה רמות של גבולות ההבטחה, איפה הגבול של ארץ ישראל, איפה היא מסתיימת. זה תלוי ברמה הרוחנית של עם ישראל. זה תלוי בשלבי התפתחות הגאולה. זה נושא ארוך ועמוק ומסובך מאוד הנושא הזה. אבל ברור שלכל הפחות, הגבולות המינימליים של ארץ ישראל, בגבולות האלה, כל מי שיושב שם מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, וצריך לשבת שם. גם במקומות שאולי חלק מהעם עדיין מרגיש חושה או חוסר זיקה וכו'. לכן, היות וזאת מצווה, ברור שהתורה תיתן את הכללים של המצווה. התורה אמרה תשב בסוכה, אז יש כללים מה נקרא סוכה. מה זה סוכה כשרה? מה היא סוכה פסולה? מי חייב לשבת במצווה? לשבת בסוכה? מה כולל את המצווה הזאת? אז אם כן, רק שנייה אחת, הוא פירט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצריה. כמו כל מצווה שיש לה גבול. כמו שאמר, ובואו אר האמורי ואל כל שכניו בערבה, באר, בשפלה ובנגב ובחוף הים, שלא יניחו ממנה מקום. יניחו, הכוונה, יעזבו. בבקשה. תראה,
הרבה נתת הדוגמה של הסוכה בעצם. הסוכה, רבנה נתנו את הגבולות של הסוכה ואת כל הדברים האלה, וכל זה התורה נותן גבולות.
עוד שאלה אחרת עכשיו, אתה מדבר על דין דאורייתא ודרבנן?
זה אפילו מחזק את זה, שאם אתה מתקיים מצד סוכה שזה דרבנן, אז מן הסתם דאורייתא שאתה עושה את זה.
רגע, מי אמר שמצד סוכה זה דרבנן?
לא, מצוות סוכה היא דאורייתא, אבל הגבולות של המצוות...
אני אגיד את זה אולי במילים אחרות, אני הייתי מעדיף להשתמש בנוסחים אחרים. בתורה כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. זהו. התורה אמרה רק פסוק אחד בעניין הזה, בסוכות תשבו. התורה לא אמרה מה זה סוכה. מה היא סוכה כשרה? מה היא סוכה פסולה? את זה אנחנו לומדים מי"ג מידות, מהלכה משם סיני וכו'. כלומר, הגמרא לומדת מדברים, נקרא לזה מלימודי דאורייתא נסתרים. אבל התורה לא אמרה את זה בפסוקים מפורשים. אז אומר מאור, אבל על ארץ ישראל התורה אמרה. זה כמה פעמים. כלומר, חשוב לתורה לומר. אז בואו נראה עד כמה זה חשוב, שאם התורה אפילו אמרה את הפרטים של המצווה, ולא רק תדע לך יש מצווה, עכשיו בואו נלמד את זה בי"ג מידות או בכללים אחרים, זה מראה על חשיבותה של המצווה. זה מה שתכוונת לומר. אוקיי. כי דרבנן דאורייתא אנחנו מסתבכים, זה לא נכון. אוקיי, ברור, זאת הכוונה. טוב, רציתי רק להעיר אולי עוד הערה אחת. אולי נתקדם עוד טיפה. והראיה שזו מצווה, אני רציתי להעיר עוד הערה אחת לגבי המשפט הראשון. שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. המשפט הזה הוא משפט חשוב מאוד. הארץ הזאת ניתנה לאבותינו. תזכירו לי שבפעם הבאה אני רוצה להתחיל בזה דווקא. בסדר? זה הירושה. חשוב להסביר את המושג ירושה, ומתוכו נגיע נכון אל האורשה. בסדר? לכן היות והנושא הזה הוא נושא חשוב, ולא כדאי לצמצם אותו לחמש דקות, בלי נברר אותו פעם הבאה. אבל רק בואו נסגור את סוגיית ההורשה, כלומר את סוגיית המצווה, והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה, בעניין המרגלים. הנה, בלשון ציווי, עלה רש. עלה רש זה לשון ציווי. כאשר דיבר השם לך, אל תירא ואל תחת. ואומרו עוד ובשלוח השם אתכם מקדש בברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם. וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה, חטא המרגלים, ואחר כך תופעת המעפילים שעלו לארץ כשהקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תעלו. וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם. לא עוד וכתוב ותמרו את פי השם, עוד וכתוב עלי רש לשון ציווי. אם כן, וכן, סליחה, אם כן, משמע, וכן לא שמעתם, הוראה שהוא מצווה ולא ייעוד והבטחה. כלומר, התורה לא רק מתארת את התהליך ההיסטורי שיקרה, התורה מצווה ציווי. נגיד את זה אולי בצורה קצת אחרת, ממקום אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. הציווי קדושים תהיו. קדושים תהיו. זה מצווה. יש מצווה להיות קדושים. הרב ציודה היה מסביר, הציווי הזה קדושים תהיו זה לא רק מצווה, זה עובדה, אתם קדושים. מה ההבדל בין מצווה לבין עובדה? האמת שאין הבדל. כלומר, כל מה שהוא עובדה הוא בעצם מצווה. וכל מה שהיא מצווה הוא בעצם מציאות, הוא בעצם עובדה. אלא יש לפעמים איזו טעות של חולשה. שאדם חושב שאם התורה צפתה אותו, אז זה ציווי של התורה. אבל זה לא הוא. אמר רב ציודה, קדושים תהיו, זה לא רק מצווה תהיו קדושים. זה אתם כאלה. קדושים תהיו. אתם עובדתית כאלה, אתם קדושים. עכשיו בואו תגלו, כי קדוש אני. עכשיו בואו תגלו את זה בצורה של מצווה. אותו דבר כאן. ארץ ישראל ואנחנו זה דבר אחד. זה ירושה. ובזה נתעסק פעם הבא בעזרת השם. אבל עכשיו צריך לבוא לגלות את זה. אז מצד אחד זו מצווה, אבל מצד שני זו מציאות. ולא רק ייעוד והבטחה. זה לא רק איזושהי הבטחה היסטורית שככה זה יהיה. אלא זה אנחנו, עלי רש. וזו מצווה. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. הנה, התחברנו לרמב״ם. אמרנו שלוש אפשרויות מלחמת מצווה. זין עממים, עמלק או עזרת ישראל מייצר שבעליהם. הנה. מלחמת מצווה זאת המלחמה להגיע למציאות של יישוב הארץ. כלומר, כל כיבוש הארץ הוא בשביל להגיע לאפשרות ליישב את הארץ. מה זה ליישב את הארץ? להעמיד מלכות. מה זה להעמיד מלכות? שלטון לאומי והפרחת השממה. אז אם כן, כל המהלך של כיבוש הארץ, של מלחמה, אנחנו הרי בנושא של מלחמה ושלום, האפשרות למלחמה ולשלום, היא בעצם סעיף, או נקרא לזה אפילו הכשרה, הכנה, לממש את מצוות העמדת מלכות, העמדת השלטון והפרחת השממה. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכן אמרו בגמרא סוטה, רבה אמר רבה מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמת דוד לארווחה, דברי הכל רשות, כרגע לא נחלק חובה למצווה. נסביר שמצווה וחובה זה דבר אחד. ודברי דוד, במלחמת דוד לארווחה, כמו שראינו, להרבות שומו או להרחיב שטח ארץ ישראל, זה רשות. ולשון ספרי, וירשת וישבת בה, בזכות שתירש, אז אם כן, מה למדנו עד לכאן? דבר אחד. שמצוות יישוב ארץ ישראל, שאולי נתחיל אחרת, יישוב ארץ ישראל היא מצווה, היא לא רק הבטחה היסטורית, התורה מתארת מה יהיה אם אנחנו לא נממש את המצווה הזאת, והמצווה הזאת, ככל מצווה, יש לה גבולות, יש לה כללים, יש לה חוקים, כיצד מממשים אותה. מה הגבולות? גבולות הארץ. מה המצווה הזאת כוללת? שני חלקים. א', חלק כלל ישראלי, העמדת ריבונות, ב', חלק שיש לו אחריות גם הכלל ישראל, כלומר גם במדינת ישראל צריכה להפרח את השממה, היא צריכה לנטוע עצים, לשתול פרחים, לפתח תעשייה, כן, זה ברור. אבל זה מונח גם על הפרט, העניין הזה. אז א', הקמת המלכות, הקמת שלטון לאומי עצמאי, ב', הפרחת השממה. כל זה בא לידי ביטוי, ובורשתם את הארץ, שזה תלוי אם נוריש את יושבי הארץ. עכשיו, אחרי שהבנו שזה מצווה, ואנחנו עכשיו אחראים לגלות את זה, יש לנו מחויבות מעשית אקטיבית לעשות את זה, עכשיו נחזור, כלומר לא עכשיו, עכשיו, בשור הבא, נחזור למשפט הראשון, שנצטווינו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, יצחק וליעקב. זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לאבותינו, ומתוך שהוא, מכוח הירושה, מתוך שהוא נתן לאבותינו, עכשיו אנחנו צריכים לעשות מעשה לרשת. מילים יותר אמוניות. מתוך שאנחנו וארץ ישראל מסוגלים זה לזה, עכשיו אנחנו צריכים לבחור בזה. סגולה ובחירה. קודם כל ירושה, ומתוך כך הורשה. אז היום דיברנו, קצת התחלנו סוגיית ההורשה. בפעם הבאה נחזור אחורה אל הירושה. ואז נתקדם בהמשך הרמב"ם. בסדר רבותיי? ישר כוח. נא לשמור את הדפים כמובן. מי שלא רוצה לשמור אצלו, נא להחזיר אליי, נביא את זה בפעם הבאה.